חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
לילה טוב לכולם, מה שלומכם? אנחנו בעוד תוכנית של חישוב מסלול מחדש. אני פה איתכם אחרי המיקרופון, יצחק פנגר, ואיתי באולפן לא אחר מאשר אברהם יצחקוב, והוא הטכנאי שלנו היום. ואנחנו בעזרת השם פותחים חורף בריא לכולם. בעזרת השם זהו, החגים מאחורינו, כל אחד יצטייד בהמון המון המון מתנות, מתנות אדירות שנזרעו בתוכנו. בין אם הרגשנו, בין אם לא הרגשנו, אבל זרו בנו זרעים של יראה בראש השנה, זרעים של קרבת אלוקים, של סליחה ומחילה ביום הכיפורים, זרעים של שמחה בחג הסוכות, וזרעים של דבקות בתורה, בשמחת תורה. וכל הזרעים האלה עכשיו צריכים גשם, כדי שהם יוכלו לנבוט, לצמוח, ובעזרת השם גם לתת פירות. אז לדעת שכולנו מצוידים בכלים שלא היו לנו לפני כן. גם אם זה נראה לנו שעולם כמנהגו נוהג ואנחנו אותם אנשים, נו באמת, רק עברו עלינו החגים, אין דבר כזה, עברו עלינו החגים. כל אחד מאיתנו הוא היום במקום אחר לגמרי, טוב יותר, אני אומר לכם, טוב יותר, גם אם אתם חושבים, אתם לא במקום טוב יותר, אתם ממש במקום טוב יותר, בעזרת השם. רק בואו באמת נשקה את הזרעים הללו, נתחיל לצמוח ולהתקדם קדימה למקום שאנחנו צריכים בעזרת השם להגיע. אז מה צריך לעשות? מה צריך לעשות, לאן צריך להגיע ומה שהם רוצים מאיתנו? אז היום אנחנו נלמד מודל. מודל שנקרא מודל הפאוז. מה זה פאוז? פאוז זה מודל, למה נדבר עם פתע צרפתי? לא יודע מה קשור. אבל פאוז זה מודל שלמעשה מורכב מחמש אותיות באנגלית, שהם בעצם, הפאוז זה מי שיודע בטייפים, כאשר יש פליי, שאתה לוחץ להקשיב, כן, לשמוע. כאשר אתה רוצה לעצור, אתה לוחץ, יש משני קווקווים כאלה. זה הפאוז. זה בעצם חמש אותיות באנגלית, כאשר כל אחת מהאותיות האלה מייצגות איזושהי עבודה רוחנית, נקרא לזה, שאנחנו צריכים לעשות. ואנחנו נצעד אות אחר אות בתוכנית שלנו, כדי לצייד אותנו בכלים כמה שיותר טובים, עדכניים ושימושיים להצלחה שלנו. כמובן נחבר את זה לפרשת השבוע שלנו, פרשת בראשית. יקיריי, זהו, דף חדש. איזה התרגשות, אתה יודע מה איתכם? אני באמת כולי התרגשות. סוף חוזרים, אתה יודע, דמויות כמו נוח, וכמובן האדם הראשון, ונוח, ואברהם אבינו, ויצחק, ויעקב, ורחל, ולאה, כאילו יור, יור, זה התרגשות אדירה. אני, זה סתם סיפורי התורה, כל כך הרבה מסרים, כל כך הרבה תכנים. יש פרשיות שאין לך הרבה מה לדבר, לכאורה, או זה יותר קשה, ויותר דברים שחוזרים על עצמם. זהו, ספר בראשית, כל פרשה מלאה, מלאה, מלאה תכנים אדירים של חומר יישומי, נקרא לזה ככה. כל התורה היא כזאת, אבל יש פרשיות שיותר קלות סימם, יש פרשיות שקצת יותר מאתגר. אז ספר בראשית. אין כמוהו כספר הישר ליישר אותנו, וננסה לראות איך. אז יקיריי, בואו נתחיל. פאוז. מה פאוז? פאוז, האות הראשונה זה אות פי. פי באנגלית, הכוונה היא באמת פאוז, לעצור. שלב ראשון, בואו נעצור שנייה. בואו נעצור. בואו ניקח כמה נשימות עמוקות, ולא נסחף. למה אני אומר את זה? מכיוון שבמידה מסוימת, אנחנו נגררים. נגררים אחרי עצבים, אחרי ייאוש, אחרי עצבות, או להפך. היינו ממש בסדר, ואתה מרגיש, תקשיב, עברתי את החגים, נתתי בראש, אתה יודע, עשיתי מתשובה, שמחה, בסוכות, שמחה, אתה רואה, עכשיו אני רוצה קצת לנוח. יש איזושהי טעות שאנחנו, בגלל שהיינו בסדר זמן מסוים, אנחנו מתירים לעצמנו לעשות דברים כאילו מגיע לנו במידה מסוימת, לא בדיוק מגיע לנו, זה לא הגדרה הנכונה, אבל אנחנו כאילו מתירים את הרסן בגלל שעבדנו מספיק קשה עכשיו. בואו נספר אפילו על עצמי. טוב, בואו נהיה פתוח עכשיו, אני לא, בלי בושה, על מנת כדי להתחזק וללמוד מטעויות. אז זה הולך כך. אני בחג הסוכות, חצי מהסוכות מהחג הייתי בבית. מה זה בבית? אתה יודע, הרצאות פה, הרצאות שם, אבל ישנתי בבית, נקרא לזה ככה. ושבת וחג שמחת תורה הייתי צריך להיות במלון בצפון. כאשר זה באמת היה מאתגר מאוד מאוד, אני חייב להתוודות, כי סך הכל, אתה יודע, בסוכה בביתך, הסוכה כבר מדוגמת, מה שנקרא, מסודרת, נעים לי, שנים אני עובד על זה, מה שנקרא, זה לא, שנים אני מעצב את הסוכה בדיוק, שיהיה לי להרגשה טובה ביותר שאני יכול, מזג האוויר, אני יודע איפה לשים את הסוכה, הכל מצוין, ברוך השם, חסד השם עלינו, והסוכה באמת, אני לא יכול לבקש סוכה טובה יותר, באמת, אני אומר, השם, באמת חסד אדיר, אבל, כשאתה עכשיו הולך למלון, אז במלון אני אוכל בסוכה עם כולם, וגם ישן בסוכה, אבל זה סוכה, תבין, זה סוכה במלון. זה לא בדיוק סוכה, זה סוכה כן, אבל זה סוכה, היינו בכנרת, נו, נראה אותך ישן עכשיו בסוכה בכנרת. הרגשתי כמו גמל, אני אומר לך, עז, זה לא פשוט. עכשיו תגיד לי, אתה מצטער, אתה פתום בסוכה, אני לא בא לחפש, אני פתום בסוכה. אני, זה אחד החגים שאני חייב בחיים. זאת אומרת, בעזרת השם, שנזכה תמיד, אין לעזוב את הסוכה. מה זה, על כל רגע שאני לא בסוכה, זה חבל לי על הזמן. אז אין, ברור שאני אהיה בסוכה. וזה לישון בסוכה, וזה מאתגר, וזה לא פשוט בכלל. וכמובן, זה כולל הרצאות. אף אחד לא מתחשב בך שאתה בקושי ישנת בלילה, כי היה לך מאתגר בסוכה. בלילה היה טיפה יותר נחמד, אבל לנוח בצהריים, זה בכלל לא היה מן דחר שמה. בקיצור, למה אני אומר לכם את זה? כי בתפילה של שחרית, אתה יודע, מניין, הכל טוב, אתה מגיע מוקדם, אתה מתלהב, אתה מצדיע אחרי מקווה כבר, פשיב, אין עולם הבא, חג סוכו, ושמחת. ובאמצע תפילת 18, בתוך המניין, מישהו נפטר. וואי, מה? באמצע המניין, לא עלה אף אחד מישראל, אני אומר לכם, זה היה אתגר לא פשוט בכלל, בחור יחסי צעיר, 32, תגידי, וואו, נכון? בין 32, בחור מיוחד, חמד של בחור, קצת חינוך מיוחד. משמיים אין הגדרה אחרת, כי זה השילוב של איזה מעין התקף אפילפטי לחנק, לדום לב, והיו שם צוות רפואי בתוך המלון, בשלב הסתם, אתה יודע, אנחנו היינו באמצע 18, שתבינו את הסצנה, אתה באמצע תפילת 18, ופתאום צעקות, בלגן, עכשיו... אתה אומר לעצמך, רגע, אני לא איש מדה או איש הצלה, אז אני לא יכול לעזור כרגע. ויש הרבה אנשים אחרים שכן, שנמצאים. אז להפסיק תפילת 18, לא להפסיק תפילת 18. מה זה זאת שאני אפסיק עכשיו? אז להמשיך להתפלל. נו, תנסי להמשיך להתפלל עכשיו. איך אתה יכול להתפלל בכלל? אתה שומע צעקות, זה בשלב הזאת, אתה קצת ככה מבולבל. ולאט לאט, אתה יודע, סיימנו תפילת 18. אני לא הפסקתי, כי אני באמת לא יכולתי להועיל. אז בתפילה עצמה ביקשתי מהבורא יתברך שיהיה לנו בשורות טובות, אבל לצערי הרב, למרות שהיה שם צוות רפואי במלון, הגיעו משהו כמו סדר גודל של שלושה רופאים שהיו במלון. היו שני רופאי לב ורופאת ילדים אחת וחובש. בקיצור, באמת, משמיים, שלא יגידו, חבל שלא היה פה מישהו שיודע. אז היו אנשים שממש יודעים. ונתנו את המיטב ואת המירב, באמת עשו את כל מה שהם יכלו לעשות. אבל לצערנו הרב, הבחור לא צלח. ותבינו שזה היה אירוע לא פשוט לכל האנשים שהיו במניין ודאי, אבל גם במלון, אתה יודע, זה הרגשה לא פשוטה, ואמבולנס מגיע, ומשטרה מגיע, ושמחת בך, נו, אתם מבינים? זה לא פשוט עכשיו. ומצד אחד יש משפחה שהחיים שלה כבר לא יחזרו למסלולם באותה מידה, בסדר? בצד אחד. מצד שני, כל העולם ממשיך, כאילו, אני הייתי ליד ארון הקודש, התפללתי כל הזמן, שיהיה רצון שיהיה בשורות טובות, אבל לא זכיתי. אז התפללתי כל הזמן, ועד בשלב מישהו אומר לי, פנגר, בוא, ממשיכים את התפילה בחוץ. ואני מודה, היה לי קצת קשה. כי, אתה יודע, ממשיכים כאילו כרגיל. ופה, אתה יודע, עדיין נאבקים על החיים שלו. למרות שהתברר שזה לא, אין, גם הרופא מהנתן, אני שאלתי אותו כדי להסביר להורים גם, הרופא מהטיפול נמרץ אמר לי שלא היה מה לעשות, זאת אומרת, כבר אחרי 5 דקות כבר לא היה מה לעשות, למרות שהם באמת עשו את המיטב ואת המירב, עבדו עליו 20 שעות, לנסות להחיות אותו. בקיצור, אני משתף אתכם פה בהרגשה שהייתה לי הרגשה מאוד מאוד לא פשוטה, וכמובן אני צריך להמשיך בהרצאות, אני בטח חשבתי זהו, מבטלים את הנופש, מבטלים את כל העניינים האלה, היה כולם הביתה, כולם הביתה עכשיו. לא, אנשים באו, אנשים שילמו, ואפילו משפחה עצמה נשארה שם, האבא של הילד נכנס להרצאה שלי לאחר מכן. אז תבינו כמה צריך להיזהר בהרצאה, להגיד, לדעת מה להגיד, שם יעזור לי, שלי סייעת לשמיה. ואחרי שנגמר השבת, אז מגיעה קבוצה חדשה, לשמחת תורה מגיעה קבוצה חדשה שהיא בכלל לא הייתה בעניינים. אתה כאילו, כביכול לא מעניין בכלל מה שהיה פה לפני כן. ואתה צריך כאילו בכלל, מצווה גדולה, להיות בשמחה, ושמחת התורה, ווואו. בקיצור, אז אני עבדתי, אני מרגיש שעבדתי יחסית קשה. גם היה לי הרבה מאוד הרצאות, הייתי הרב היחיד, כאילו, אז די נתחנתי. למה כל ההקדמה הזאת? כדי להגיע לסוף. בסוף הגענו הביתה, ברוך השם. והגעתי הביתה רעב. אני מודה, רעב. בסדר, זכותי. עכשיו אני בדרך כלל, באופן כללי, משתדל לאכול בריא. אבל הרגשתי, תקשיב, הבית היה ריק מאוכל כמעט. למה? כי חלק מהבנים היו בשבת בבית עם חברים, נרוקנו את הבית. ולא היינו בבית כבר מיום שישי, אז בכלל המצב לא מי יודע מה היה. ואז התחלתי לחפש מה לאכול, ונפלתי שם, אני אומר לכם, עם הרגשה, תקשיב, עבדתי קשה, אני מרשה לעצמי לחפף קצת באוכל. והתחלתי עם איזה שטויות מתוקים כאלה, ואחרי זה, מרוב שאני מתוק, אז אכלתי משהו מלוח, כאילו, אני מדבר על טאפו צ'יפ סטייל. כאילו, ממש, כאילו, בקיצור, הייתה הידרדרות קשה. אבל למה מספר את כל הסיפור הזה? כי יש מושג שיש לו אפילו שם מקצועי. באנגלית קוראים לזה licensing effect, או אפקט האישור העצמי. זאת אומרת שאתה מאפשר לעצמך, בוא נגיד כאילו, למדת עכשיו לילה שלם, משמר, ואז כאילו כל יום שישי אתה לא עושה כלום. לא, למדתי משמר. מה זה קשור? לא בגלל שהיית בסדר בזמן מסוים, אתה יכול להתיר לעצמך בזמן אחר. אתם מבינים? עשו את המחקר הזה בכל מיני בחינות. למשל, לקחו אנשים שבקיאים בענייני קלוריות. והם לא מסתכלים על איזשהו מאכל, זה כך וכך קלוריות. והראו להם למשל המבורגר. המבורגר. שאלו אותם כמה לפי דעתכם קלוריות יש בהמבורגר הזה. אז הם אמרו משהו בסביבות 753 קלוריות. בסדר. ואז הראו להם אותו המבורגר, לקבוצה אחרת גם, מביני קלוריות נקרא להם. הראו להם אותו המבורגר, רק הפעם, עם שני מקלות סלרי, תקועים בצדדים. סלרי, כידוע, זה מאכל של בריאים, או במרק, או לא יודע, אתה יודע, זה מהמקלות הירוקים האלה. אז כשהראו להם המבורגר עם מקלות של סלרי, מה הם אמרו לפי דעתכם, שכמות הקלוריות ירדה או עלתה? התשובה היא ירדה. כי זה נראה לך כאילו, זה יותר בריא המאכל הזה. מה קשור? זה אותו המבורגר. נכון, אבל עם הסלרי קורה פה משהו. זאת אומרת, אנשים ש... נגיד, יאכלו משהו בריא, גם יאפשרו לעצמם אחרי זה יאכל משהו לא בריא. כי בסדר, הייתי בסדר עכשיו, נגיד, עשיתי התעמלות, אז אני מרשה לעצמי לאכול שטויות. לא, אני פצה אחרי זה. והוא לא מפצה. אז להיזהר מאוד מהאישור העצמי הזה, שאם הייתם בסדר, לא יודע, באמת עבדתם קשה בחגים, חשבתי כאילו נותנים לעצמם לנוח. סליחה שאני אומר, אבל אין דבר כזה לנוח. אם אתה רוצה קצת, בסדר, קובע השם יחליפו כוח, בסדר? אבל המטרה היא באמת כמה שאתם לחזור ולתפקד, ולכן הפאוז, הפי של הפאוז, האות הראשונה, זה לעצור ולהתבונן. למה? איך באמת פותרים את הבעיה הזאת ולא נופלים בפח? של ה... אתה יודע, עבדתי קשה, אז אני מרשה לעצמי קצת להתיר את הרסן. תעשו שלושה דברים. האחד, שימו לב טוב, תנסו להתמקד בכל מעשה בפני עצמו. זאת אומרת, כאשר אני עכשיו מתלבט אם לאכול משהו או לא, או לעשות משהו או לא, תסתכלו על המעשה הזה בפני עצמו. לא כהמשך לשאר הדברים. אתה מבין? לא, אם אכלתי בריא, מותר לי עכשיו לאכול לא בריא. כן? לא, זה לא קשור. זה, אני רוצה להסתכל על כל מעשה בפני עצמו. האם המעשה הזה הוא כדאי או לא כדאי? לא כהמשך ל. האם עכשיו המאכל הזה הוא בריא או לא בריא? לא כהמשך ל. הבנתם? זה הנקודה הראשונה. בואו נסתכל על כל מעשה בפני עצמו. א', ב', תנסו לשנות את ה... בואו נגיד ככה, שאל תתאמצו יותר מדי. ואני אסביר מה אני מתכוון. ברור שאני רוצה שתתאמצו, אבל לפי שאנחנו מתאמצים יותר מדי, אז אנחנו מרגישים שיש לנו צורך לפיצוי. התאמצתי, יאללה, אני מפצה. אז אל תתאמצו כל כך קשה. תהפכו את האורח חיים שלכם לזה החיים שלכם. מה הכוונה? אם אני עכשיו לומד תורה 6 שעות רצוף, אז אני מרגיש, אתה יודע, מגיע לי קצת פיצוי, עכשיו אני יכול קצת, לא יודע מה, לעשן סיגריה. אני לא מעשן, אבל הרעיון. מה קורה אם אני עכשיו מגדיר את עצמי כאדם מתמיד? זאת אומרת, אני לא לומד, אני לא עושה איזה מבצע חד פעמי של 6 שעות לימוד, כאילו, התאמצתי מאוד קשה. לא, למדתי 6 שעות, מה העניין? ברוך השם, תבין, אני רוצה להפוך את זה יותר לשגרת חיים. לא לאיזה מבצע חד פעמי, שאחרי זה אני מטיל לעצמי לנוח. הבנתם? תנסו להפוך לאורח חיים בריא. לא להיות בריא. עכשיו, יש לי, אני צריכה לרדת ב5 קילו, כי יש לי חתונה של אחותי, אז כי אם אני אוריד 5 קילו, סתם דוגמה, מי שזה מחשוב לו בחיים, הוא אחרי רוצה להוריד 5 קילו שהיא רוצה, והגיע חתונה והם ירדו. אני אומר לכם שמה שיקרה, אחרי זה הם יעלו כפל כפליים. במקום לעשות מבצעים חד פעמיים, בוא נשנה את האורח חיים שלנו. אנחנו אוכלים אורח חיים בריא, לא כדי להיות בריא, נקודתית, אלא זה האורח חיים שלי. אני הופך להיות בן תורה. המהות שלי זה תפקוד של בן תורה, לא, תאמין, אני... עכשיו, אני נהייתי בן תורה 3 ימים, עכשיו מותר לי קצת לחפף. הבנתם? מקווה שכן. טוב. נקודה נוספת. נקודה שלישית בנקודה הזו של הפי, של הפאוז הזה, מעבר לה להתמקד בכל מעשה בפני עצמו, מעבר לשנות את הדרך חיים, נקרא לזה. בואו גם נדבר קצת על ענייני הבחירה. מה זאת אומרת ענייני הבחירה? ענייני הבחירה, בואו נקרא לכם מספר ליקוטי מוהר"ן. בספר ליקוטי מוהר"ן, מהדורת תניאנה, יש באות קופיוד, כתוב כך. שמעתי שאיש אחד שאל אותו, על מי מדובר? כמובן מדובר פה על רבי נתן, שמספר על מישהו שבא לשאול את רבי נחמן מברסלב שאלה. אז שמעתי מאיש אחד ששאל אותו, כיצד הוא הבחירה? איך מתנהלת הבחירה אצל האדם? והשיב לו בפשיטות, שהבחירה היא ביד האדם. אם רוצה, עושה. ואם אינו רוצה, אינו עושה. ורשמתי זאת, כי הוא נצרך מאוד. שימו לב טוב, יש פה 5 מילים, או טיפה יותר, כן, אבל אם רוצה, עושה, ואם אינו רוצה, אינו עושה. בסדר? יש לנו פה 8 מילים, שיש בהם סודות אדירים, אנחנו תכף נדבר עליהם. אם רוצה, עושה, ואם אינו רוצה, אינו עושה. טוב, ורבי נתן רשם את זה, כי הוא נצרך מאוד. אתה יודע, יש מה מאוד פשוט כזה, מה הסיפור פה? הוא מסביר כך, כי כמה בני אדם נבוכים בזה מאוד. יש הרבה אנשים שקצת מבולבלים בנושא הזה. מחמת שהם מורגלים במעשיהם ובדרכיהם מנעוריהם מאוד. אנשים התרגלו להתנהגות מסוימת. על כן נדמה להם, הוא אומר, שאין להם בחירה. חס ושלום. זה נראה להם כאילו, תשמע הרב, אני לא יכול. זה אני. תקשיב, אני מתנהג ככה משחר היותי בן אדם בכלל. זה, אתה יודע כמה שנים אני ככה. עזב. לא מסוגל להשתנות. אבל באמת אינו כן. כי בוודאי אומר, שימו לב טוב, יש לכל אדם בחירה תמיד על כל דבר. 3 שלבים יש פה, שימו לב טוב. כי בוודאי, לא ספק, נראה לי, בוודאי, יש לכל אדם בחירה, קודם כל. לכל אדם, לך, לי, לך, אם אתה חושב שאתה מחוץ לתמונה, לא נכון, יש לך בחירה, תזכור את זה. ולא סתם מדי פעם. יש לו שני הנוס, הרב. לא. יש לכל אדם בחירה תמיד. תמיד יש לך בחירה. גם אתה אומר, אבל אני הנוס. אין הנוס, אתה יש לך בחירה, אני אומר לך. אתה מסוגל גם לא. יופי. אז תגיד, אבל יש דברים שאני לא יכול. ועל כל דבר, בסדר? 3 שלבים, כי בוודאי יש לכל אדם בחירה, נקודה ראשונה, תמיד 2, על כל דבר 3. וכמו שהוא רוצה, עושה. ואבן את הדברים מאוד. פה מסתיימת התורה הזאת. אני חוזר רגע להתחלה, ואני רוצה לגעת בנקודה הזאת, כי נקודה מאוד מאוד קריטית, והיא רצון שנזכה ליישם אותה. אם רוצה, עושה, ואם אינו רוצה, אינו עושה. אז הרעיון הפשוט הוא שנראה לנו, תשמע, אתה רוצה, אתה עושה, אתה לא רוצה, אתה יכול גם לא. אבל יש פה משהו יותר עמוק. אם אתה נופל במשהו, אני אומר את זה לעצמי, אבל תקשיבו לי מה שנקרא. אם זה נוגע גם אליכם, אולי. אם אתה רוצה משהו, אתה עושה. אבל אם באמת, אבל באמת, לא היית רוצה לעשות את זה, אתה לא היית עושה את זה. זאת אומרת, אם יש דברים שאתה עושה או שאת עושה, ואתה אומר לי, אוף, למה עשיתי את זה? האמת שאני לא רוצה לעשות את זה. זה לא נכון. רק אם באמת, אבל באמת, לא היית רוצה לעשות את זה, אתה לא היית עושה את זה. זאת אומרת שאם אני רוצה להפסיק משהו, תקשיבו טוב עכשיו, אם אני רוצה להפסיק התנהגות מסוימת, אני חייב להגיע למצב שאני לא רוצה לעשות את ההתנהגות הזאת, אבל באמת, ולא רק להגיד מהשפה אל החוץ, באמת בתוך תוכי לא רוצה, לא רוצה, אבל אם אתה רק אומר לי שאתה לא רוצה, אבל בפנים אתה רוצה, אל תתפלא שאתה נופל. כל עוד בפנים, 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 אתה עדיין רוצה, אז אתה תיפול. לא היום, מחר, לא מחר, מחרתיים. וזה כביכול הפחד של האישור הזה. יהיה לך איזה זמן שאתה כאילו תרשה לעצמך, כאילו פיצוי כזה. עכשיו מגיע לי, או עכשיו מותר לי, או עכשיו לא יודע מה. תירוצים. אז איך עוקרים את הרצון? אופה, זה כבר שיעור למבוגרים. מה זאת אומרת? צריך ללמוד את זה. זה צריך ללמוד, וזה לא פשוט, אני אומר לכם מפורש. אבל יש כן דרכים. איך לעקור רצון. אתם רוצים איזה טכניקה אחת? אני אתן לכם. טוב, בואו ניתן לכם משהו אחד, אבל זה יהיה אחרי שיר. איזה שיר, שנייה, בואו נראה, אנחנו פה משתדלים. בואו ניקח להישאר בו חמוד. בואו נראה אם אני אצליח. חכו, רגע. רגע. אופה, הנה, הצלחתי. טוב, בואו נשמע את השיר ואחרי זה נדבר. תכף ייפתח. עזרת השם שפתחנו הלב קצת לטובה. היי, מה נגיד לכם? שאלה שלנו קצת להיפתח לעבודת השם, לאהבת השם. תחשבו מה זה אם היינו באמת מרגישים קרובים, באמת קרובים לקדוש ברוך הוא, יהי רצון. טוב, אז אנחנו, הטכניקה להפסיק רצון. אני אזרוק לכם משהו, תנסו אולי לראות את זה, בסדר? זה קצת, אולי מוקדם עדיין, צריך אולי להשאיר את זה למוחר ולילה יותר. טוב, בוא נגיד לכם, באופן כללי, מאוד פשוט. המוח של האדם, על רגל אחת, אני אומר לך, זה צריך ללמוד את זה בצורה יסודית, נתראה בסדנאות, מה שנקרא. אבל יש טכניקה מאוד פשוטה, שהרעיון שהמוח שלנו מחפש דברים, אם רוצה ליהנות, אז הוא יחפש משהו ליהנות. ואם זה משהו שזה סבל, הוא יברח מזה. המוח שלנו מאוד טיפש, כביכול. הוא מחפש הנאות, הוא רוצה לברוח מסבל. זה מה שמעניין אותו בגדול בחיים. עכשיו, כמובן צריך להרחיב בזה, מה הכוונה הוא רוצה הנאות, הוא רוצה פחות סבל, אבל כל מעשה שאתה עושה, אתה מחפש שיצא לך מזה משהו. הנאה כלשהי. גם כאשר אני עובד את השם לשם שמיים נטו, אי רצון, אז זה גם גורם לי הנאה כלשהי, שאני אדם טוב, שאני עבד השם, שאני עושה את רצון הבורא יתברך. זה לא גורם לי סבל, כן? להפך, זה גורם לי הנאה. לא מדבר על הנאה שאני אקבל שכר אפילו רק נטו, זה שאני עושה רצון השם יתברך, זו הנאה. אז האדם מחפש הנאות ומנסה לברוח מסבל. בסדר? בגדול, רגל אחת. עכשיו, למה אנחנו עושים מעשים מסוימים? כי המעשים האלה גורמים לנו הנאה. או שהם גורמים הנאה בפועל, או שהם מקושרים להנאה. זאת אומרת, המעשה הזה הוא מקושר אצלי להנאה. אתן לכם דוגמה. אם עכשיו אדם שותה, נגיד בחורים שותים בירה. בסדר? הוא שותה בירה. או מעשן נרגילה. על זה נאמר, נרגילה, הללויה. בסדר, או דברים אחרים, וכל אחד ייקח לאן שהוא רוצה. אז זה לא בהכרח שהמעשה עצמו גורם לו הנאה. לא יודע בינינו עכשיו כמה בירה גורמת הנאה אמיתית. לא יודע. אבל, מן הסתם, שתיית הבירה, או אישון הנרגילה, או מה שתרצו, מקושר אצלו לחוויה של הנאה. זאת אומרת, גם אם המעשה עצמו לא בהכרח מהנה, זה מקושר אצלי במוח להנאה, ולכן אני רוצה לעשות את זה, כי זה מזכיר לי את ההנאה שהייתה לי פעם, או שאני נכנס לאווירה של ההנאה כזיכרון כזה או אחר. ובואו נשמע את ההפך. אני מכיר ילד, שהיום הוא אדם מבוגר כמובן, אבל כשהיה ילד, הוא היה בכיתה ב', הם ישבו בשולחן שבת, ושני האחים שלו הגדולים, הם שתו בירה. והוא אמר לאבא שלו, אני גם רוצה בירה. אז אבא שלו אמר לו, אתה רוצה בירה? אין בעיה. אבל, אתה רואה את הפחית שהם שותים? אני אמר לך גם פחית, אבל אתה שותה את כל הפחית. כמו שהם, הם שותים את כל הפחית. אתה שותה את כל הפחית. בבת אחת את כל הפחית אבל. אמר לו, בסדר, פחית פחית, אבי. ובתור ילד בכיתה ב', הוא התחיל לשתות בירה. בבת אחת, פחית שלמה. כמובן שמה שקרה, כבר באמצע הוא התחנן להפסיק. אבל אבא שלו אמר לו, לא, 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 לא. אמרת שאתה רוצה, שתה, 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 עד הסוף. והוא שתה, עד שכי, ממש הלך לשירותים, והקיא את כמעט נשמתו. מאז הוא אמר, אני היום בן 35, הוא אמר, אני לא יכול להתקרב לבירה. אתה רק תזכיר לי בירה, אני כבר מקבל פריחה בכל האף אפיים, אני אומר. למה? כי אצלו במוח, הבירה, מקושרת לחוויה שלילית. הבנו? יופי. אם הבנו את זה, מפה אנחנו יוצאים לדרך, כמובן בקצרה, צריך ללמוד את זה יותר לעומק, בשביל זה סדנאות אני אומר לכם, אבל ברעיון הכללי, מה יקרה עכשיו אם אני אקח משהו שגורם לי הנאה? בואו נקרא את זה שתיית משקאות ממותקים. סתם דוגמה, כן? ואני אתחיל לחבר במוח שלי פעם, פעמיים, 10,000 פעמים. שהמשקה הממותק הזה, גועל נפש. משקה ממותק, גועל נפש. אבל לא רק בדיבורים, לא, 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 אני עדין איתכם עכשיו, אני עדין. תראו לכם שבלי, אמרתי, לכן אמרתי שזה מוקדם עדיין, אולי הילדים עדיין שומעים, אני רוצה שישמעו את התיאורים הגרפיים, אבל תלכו איתי שנייה, כן? הרעיון. במידה הייתי חושב שהמשקה הממותק הזה, זה, סליחה על הביטויים, כן? אבל זה קי של השכנים שלכם. זה גדולים. דברים מגעילים, מגעילים, מגעילים. אבל באמת, תמחישו את זה לעצמכם. המשקה הממותק הזה, בסדר? אם תעשו ככה 5 דקות בלילה, 5 דקות ביום, ובכל פעם שרק יעלה לכם בראש משקה ממותק, אז אני אומר לכם שאחרי חודש אימונים ככה, אתה לא תרצה להסתכל בכלל על משקה ממותק. אבל משקה ממותק באמת זה לא הבעיות שלנו. נגיד לכם את האמת, אתם רוצים תשתו, זה לא הבעיות שלנו בחיים, לעניות דעתי. יש דברים הרבה יותר מאתגרים, אבל על אותה דרך אני יכול לעשות כל דבר. זאת אומרת, אם יש משהו שמאתגר אותי, אני צריך לגרום לעצמי, כמו ששוב אני חוזר, רבי נחמן אומר, צריך להגיע למצב שאני לא רוצה את זה. כי אם אינו רוצה, אינו עושה. אז אם אני רוצה להפסיק לעשות, אני צריך להפסיק לרצות. איך אני יכול להפסיק לרצות? שזה יהיה גועל נפש במוח שלי. אבל זה לא גועל נפש, הרב. תעבוד על זה, זה יהיה. אני אומר לך, לא ברגע. אבל זה כמו להבדיל שקר. שקר שמספרים אותו מספיק פעמים, תאמין לי, מתחילים להאמין בו. בסדר? יופי. אותו דבר ההפך. מה קורה עכשיו אם אני אשתדל בצורה חיובית? לקשר נגיד לימוד תורה, לכיף אדיר, לתפילה, לכיף אדיר. ואני אתענג על לימוד התורה. אם היו בני אדם, אז באותה מידה אני יכול להגיע למצב שאני ייהנה מלימוד התורה. ככה רוצים הרי להתחיל עם הילדים, עם אותו דבש ידוע שנמשך על האותיות בתלמוד תורה בפעם הראשונה. אז על אותו משקל, אני צריך להמשיך את הרעיון הזה של לימוד תורה, יהיה לי כיף, יהיה לי כיף, יהיה לי כיף. אוקיי. אז זה הפי הראשון של הפאוז. לעצור, להתבונן אמרנו, להסתכל על כל מעשה בפני עצמו, לשנות אורח חיים, אם זה אורח חיים בריא, או להבדיל, אני רוצה להיות בן תורה. העניין של הבחירה, להפסיק את הרצון, או להבדיל, לקבל רצון, ואם אני באמת ארצה, אני אעשה, ואם אני לא רוצה, אז אני לא אעשה, אז אני צריך באמת לא לרצות. יופי, עברנו עוד נוספת, בלי לחץ, נעשה את זה יותר מהר. אמרנו, אנחנו עומדים עכשיו מודל שנקרא פאוז, מי שיצטרף לנו עכשיו, אנחנו א' בתוכנית מחשב מסלול מחדש, שלום וברכה, לילה טוב. אנחנו עומדים היום מודל שנקרא פאוז, זה העצירה הזה שבטייפ. אז אמרנו שזה מורכב מ5 אותיות באנגלית, הפי הראשון זה מהמילה פאוז, לעצור, להתבונן, נקודה ראשונה, האקספט, זה האות השנייה, ה-A, האות הראשונה באנגלית, זה האקספט, אקספט, לקבל. אני חייב ללמוד לקבל, ולקבל בין השאר זה גם לקבל את עצמי, עם הנפילות שלי, עם החסרונות והיתרונות שלי, ללמוד לקבל את עצמנו. מה אני מתכוון לקבל את עצמנו? לקבל את עצמנו כמו להיות שמח ומרוצה ממצבנו. סליחה, הרב, מה להיות מרוצה? זהו, אני יכול לעצור פה? לא. אני כן רוצה לשאוף, אבל בד בבד אני צריך לשמוח מה שיש לי. למה? כך אומר רב ירוחם לייבוביץ', סליחה, רב חצקה לוינשטיין, רב ירוחם לייבוביץ', נגיע אליו אחר מכן, אור יחזקאל, דרכי העבודה, עמוד 373 אומר רב חצקל לוינשטיין על הנושא הזה של קין והבל. הוא כותב כך, שימו לב טוב. עלינו להיות שמחים ומרוצים ממצבנו הרוחני. שמעתם? עלינו להיות שמחים ומרוצים ממצבנו הרוחני. הוא לא אומר פה רק לצדיקים, הוא לא אומר לאברכים שמתמידים בתורה או לבחורים, לא, הוא מדבר פה על כולנו. עלינו להיות שמחים ומרוצים ממצבנו הרוחני. אבל חכו עד הסוף. אכן אומר, אדם חייב לטבוע, לא לטבוע בבריכה, כן, עם טף, לטבוע, כאילו ולדרוש מעצמו רבות, ולא להסתפק במה שהשיג. ברור שאנחנו לא יכולים להגיד, שלום עליך נפשי, בלי עין הרע.
סך הכל!
נכון. אני רוצה שאנחנו נשאף לשמיים. אני רוצה שמתי יגיעו מעשה למעשה אבותיי. להגיע לטופ שבטופ שבטופ, אוקיי? חייב אדם לטבוע ולדרוש מעצמו רבות, ולא להסתפק במה שהשיג. אבל, אומר, שימו לב טוב, אין זה סותר לכך שחייב להיות מרוצה ושבע רצון ממה שהשיג. שמעתם? עוד פעם. צריך לשאוף להשיג בעתיד את המקסימום. אבל בינתיים, לא לזלזל במה שכבר השגנו, אתה מבין? כל הכבוד לך. כל, אתה יודע, אני השבוע הזה, זה, לא יודע למה זה קרה לי, אולי בגלל שהוא נפטר, באמת אני אומר לך, אז כאילו, אני זוכר שהסתכלתי עליו, ופתאום אני מסתכל על אנשים. תקשיבו, אני, מיכה, אני משתף אתכם ככה קצת בעמקי רגשות נפשי. אני מסתכל על אנשים, וכל בן אדם שאני רואה, בפרט את אנשים טיפה, בלי לפגוע באף אחד, לא ילדים כרגע, אנשים היותר מבוגרים, הבוגרים, מנערים ומעלה, ונערות, נערים, בואו, נערות לא מסתכלים, מה שנקרא. אני מסתכל על כל אחד, ואני אומר לעצמי, כמה הוא עבר בחיים. תנסו לחשוב על זה. כל בן אדם שאתם פוגשים, תנסו רק לדמיין אפילו, כמה דברים הוא עבר בחיים. כמה קשיים, כמה ניסיונות, כמה התגברויות, כמה מלחמות. תקשיבו, זה לא נתפס, אני אומר לכם, זה לא נתפס. כל בן אדם שאתם רואים, מי, אתה יודע, לא ילד קטן. גם ילד קטן עובר, אבל תחשבו על אנשים הטיפה יותר בוגרים, כל שכן המבוגרים. יום יום של מלחמות, יום יום של ניסיונות, של אתגרים, כל בן אדם הוא עולם ענק, אני אומר לכם, וראוי להריץ אותו. אם הוא שרד עד עכשיו, תקשיב, כל הכבוד לך. כל הכבוד לך. אני אומר לך ברצינות, כל הכבוד. למה אני אומר את זה? כן, אנחנו צריכים, שוב, אני אומר, קורא חצקל לוינשטיין, אני לא קורא לך איזה ספר עכשיו, אתה יודע, של עידוד זול, כביכול, אם יש כזה דבר. אנחנו צריכים להיות שמחים ומרוצים ממצבנו הרוחני. תגיד לי, מה זה קשור לעכשיו? אז אגיד לכם. יסוד זה, הוא ממשיך ואומר, מתגלה לנו בתחילת התורה. איפה? וישע השם אל הבל ואל מנחתו ואל קין ואל מנחתו, לא שעה. בסדר? הקדוש ברוך הוא בחר במנחתו של הבל ובמנחתו של קין, לא. למה באמת? למה? למה דווקא הבל זכה שהשם ישאל מנחתו ואל קין לא? הערת אגב, בסדר? בואו נקרא לכם את החפץ חיים. אומר החפץ חיים ככה. רב הונה בשם רב יוסף אמר, והקל והאלוקים יבקש את הנרדף, קהלת. אתה מוצא צדיק רודף צדיק, והאלוקים יבקש את הנרדף. זאת אומרת, אם צדיק רודף צדיק, האלוקים יבקש את הצדיק שנרדף. רשע רודף צדיק, והאלוקים מבקש את הנרדף. האלוקים מבקש את הנרדף, זה הצדיק במקרה הזה. אבל אפילו, שימו לב טוב, רשע, ואפילו, סליחה, צדיק רודף רשע, צדיק רודף רשע, והאלוקים מבקש את הנרדף. לעולם, אומר חפץ חיים, הקדוש ברוך הוא תובע דמן של הנרדפים מן הרודפים. והרי הבל נרדף בני קין. לכן בחר הקדוש ברוך הוא בהבל, וישע השם אל הבל ואל מנחתו. בסדר? חפץ חיים אומר לך, הסיבה שהקדוש ברוך הוא בחר בהבל, כי הבל היה נרדף. כידוע, קין קינה בו בגלל התאומה היתרה, בקיצור, בוא נחזור לרב חצקל לוינשטיין. קין לא נבחר. טוב. בא הקדוש ברוך הוא, ואומר לו, הנה קין חרה לו, ולא היה שבע רצון ממצבו, אומר רב חצקל. ולכאורה, הרי אי סביעת רצונו הייתה מפאת דרישה רוחנית. בסך הכל, קיין היה לו כוונות טובות, אבל בכל זאת, כיוון שהוא לא היה שמח במצב הזה, צנע, הקדוש ברוך הוא בחר בהבל. לא בחרו בך. מה קרה? מה קרה? במקום לשמוח, לקבל את זה באהבה, נפילת פנים קורא לזה, רוגז וכעס, הוא התעצבן, הוא נכנס לדיכאון בשפה שלנו, וסופו של קיין, אני מצטט בחצקי לוינשטיין, וסופו של קיין יוכיח שירד וידרדר ממעלתו, תבינו, אלוקים דיבר איתו, אלוקים דיבר איתו, הוא היה נביא. אז בסופו של קיין יוכיח שירד וידרדר ממעלתו, עד שנעשה לרוצח אחיו, שהיא השפלות היותר גדולה. ומבואר לנו מזה, אומר הרב, שלו לא היה קיין מתמרמר על מצבו, אם קיין לא היה אוף, אוף, למה זה קורה לי? למה זה דווקא אני? למה שם לא רצה אותי? אם קיין לא היה מתמרמר, הוא מקבל בשמחה, לא היה יורד ומגיע על להיות רוצח. כי זאת למדנו, אומר חצקל משנה סיכום, שבכל מצב ומצב, תקשיבו טוב, בכל מצב ומצב, אדם צריך שנמצא באדם, חייב לקבלו בשמחה וברצון. שמעתם, חצקי לוינשטיין? בכל מצב ומצב שנמצא האדם, אפילו אתה נפלת, ירדת, לא משנה לי מה, חייב אדם לקבלו בשמחה וברצון. וכבר נתברר לנו כמה פעמים שכל פרשיות התורה אינם סיפורים של מעשה. זה לא סיפור, זה סיפור מעניין, קין והבל, ממש נחמד. לא. אלא נכתב כל זה כדי ללמדנו בינה לדעת איך חובתנו בעולם. יפה. אז שוב פעם אני חוזר, אני קורא עכשיו את ההתחלה למי שלא שמעת את ההתחלה, אבל אמרנו שברור שאדם חייב לטבוע ולדרוש מעצמו רבות, ולא להסתפק במה שהוא השיג עד עכשיו. אבל זה לא סותר, אין זה סותר, הוא אומר, לכך שחייב להיות מרוצה ושבע רצון מה שכן השיג עד עכשיו. יפה מאוד. זאת אומרת, מצד אחד, כל הכבוד לך. באמת, כל הכבוד לך. כל הכבוד. אני רוצה שנהיה מאושרים ושמחים ומרוצים מה שעשינו עד עכשיו. בסדר? עכשיו בוא נשפר. עכשיו בוא נשאף לי יותר טוב. ברור. אבל לא, אני על הפנים, אני אפס אפסים, תראה מה זה, השם לא רוצה אותי, למה פיתרו אותי, למה השידוך התבטל, למה זרקו אותי מהישיבה, יאללה, נמאס לי בחיים. לא רוצה לשמוע דיבורים כאלה. לא רוצה לשמוע דיבורים כאלה. אז ה-A של הפאוז, אני מזכיר לכם, אנחנו באקספט כרגע. ב-A זה האקספט, לקבל. אני רוצה ללמוד לקבל גם את עצמי עם הנפילות שלי, אני אעשה תשובה על זה, אני אלמד מהטעויות שלי, אבל אני לא ממשיך להרביץ את עצמי לנצח נצחים. אני ברור שיש בחינה שאני רוצה להיזהר מעבירות, אז חטאתי לנגדי תמיד, מה שנקרא. אני רוצה לזכור את המקומות שאני יכול ליפול בהם, כדי לא ליפול פעם נוספת. אבל אני כן לומד לקבל את עצמי, ולשמוח במה שעשיתי עד עכשיו, לשמוח כבר להשלים עם המציאות, לקבל אותה. בואו אני אגיד לכם, היה... סיפר לי מישהו שהוא היה ילד בכיתה א', או ב', הם התחילו, הם עברו מעיפרון לעת. יש שלב כזה, לא יודע בדיוק איזה גיל זה קורה, אבל הם עוברים מעיפרון לעת. בהתחלה הם היו עם אפרונות, ללמוד לכתוב, לתקם. ואז הוא שעברתי לעת, פעם ראשונה עשיתי טעות, ורציתי למחוק את הטעות שלי. אז לא יודעת איך מוחקים ממת. אז הוא אומר, ניסיתי עם מחק, כמו עם האיפרון, ולא כל כך הצלחתי אמת. אז הוא אומר, ניסיתי עם רוק, וזה כן הצליח לי. אבל נהיה לי חורים בדף. הוא אומר, אצלנו היה אסור טיפקס, יש כזה דבר טיפקס, אז אצלנו היה אסור בטיפקס. למה? היה איזה מקרה שפעם היו, לא משנה, היו מריחים את זה. מסניפים קוראים לזה, את הריח של הטיפקס. יש כמה, קוראים לזה מומסים. זה ריחות לא פשוט, כמו דבק מגע, כמו טוש ארקליין, הדלק, אתה יודע, הריח של הבנזין, מכיר את זה? או גז של מסגנים, לא משנה, בלי רעיונות, וטיפקס, זה, היו מריחים את זה, וקצת מרגישים לבבלה, מה שנקרא. לא משנה, מבין, ושלא מבין, שלא יבין. אז אצלו בכיתה אסור היה טיפקס. למה היה קרה? זה ילד אחד שיריח את זה וקיבל הרעלה, לא פשוט. בקיצור, אז אסור היה טיפקס. אז הוא לא יודע מה לעשות. איך מתקנים שגיאות? וקחו את זה לחיים שלכם. איך מתקנים שגיאות? אז הוא לא ידע. אז מורה אחד חמוד אמר לו, שהוא שאל אותו, איך המורה, אני אתקן. אמר לו המורה, פשוט מאוד, עשית טעות, שים פס, תעשה פס, ותתקדם. שים פס, ותתקדם. שמעתם? שים פס, ותתקדם. מה הכוונה? בסדר, עשית טעות. חטאתי, הביתי, פשעתי, אנחנו נעשה תשובה, שים פס, תתקדם. אל תתקע לי בחטא. לא, ותראה מה עשיתי. לא, תראה מה... מה זה יעזור עכשיו? לכן התורה לא בכדי מתחילה באות ב'. האות ב' סגורה משלושה כיוונים. היא מסתכלת רק קדימה, רק קדימה. אבל, שים לב טוב, באות ב' יש כזה צ'ופצ'יק קטן למטה, נכון? צ'ופצ'יק אחד שהולך אחורה. זה האות ב', אחרת זה היה כמו כף, לא יודע מה. אז הצ'ופצ'יק הקטן שכזה, זה להסתכל אחורה. ללמוד מהעבר, ללמוד מהטעויות, לא לחזור עליהם. אבל האות, לא סתם התורה מתחילה, באות ב' בראשית, ברא אלוקים, סתכל קדימה. הבנת? נפלנו, נתקדם קדימה. בואי נשתף אתכם משהו. מישהו הראה לי את זה ברב בידרמן, אז כמה שהרב בידרמן מביא את זה, אני מרשה לעצמי להגיד את זה. בסדר? כי אני מסתמך על גדולים. אני זכור לי בבית, זה סבא וסבתא, היה להם כזה תנועה כזה שעושים היד, מכניסים את האגודל של היד, בין האצבע לאמה. והם קראו לזה פייג. עכשיו, אני תמיד חשבתי שזה כמו תנועה מגונה כזאת. לא עושים כאלה דברים. מה זה פייג? זה כמו, קוראים לזה אצבע משולשת. לא, לא עושים את זה. אבל ראיתי מישהו יראה לי את זה בשם הרב בידרמן. הוא אמר שהרי האדם הראשון הוא חטא בעץ הדעת. וכיוון שהוא חטא בעץ הדעת, אז חזל אומר שהוא הבין שהם עירומים, והם רוצים ללבוש משהו. אז הם עברו דרך כל העצים שיתנו להם עלים. אתה יודע, תן לי להתלבש משהו. אין לי פה מה, אין לי בגדים עכשיו. תן לי זה עלה. אבל כל העצים לא הסכימו. ככה מבין את הגמרא מסכת סנהדרין. לא הסכימו העצים אחרים, רק התאנה. בסדר? רק התאנה, ורש"י אומר, בעץ שהם חטאו, כמה פעמים תקנו, נהדר. תאנה נתן להם עץ. איך אומרים תאנה באנגלית, אתם יודעים? אני אגיד לכם, פייג, או ביידיש, פייג. אז מה הרעיון? האדם הראשון כביכול הלך לתאנה, ולכל העצים שלא נתנו לו בגדים, מה שנקרא, לא נתנו לו עלים, פייג על כולכם, מה שנקרא. לא צריך אתכם. מה הכוונה? מה זה הדבר הזה? מה זה דיבורים האלה, רב? מה זה דיבורים האלה? הכוונה היא לפעמים, אתה יודע, אנשים לא יפרגנו לך, אנשים יהיה למה להגיד, או אתה על עצמך יורד כל הזמן, שים פייג, בסדר, אדם הראשון עשה טעות, בשפה שלנו, כן? עשה טעות, נכון, מה אתה רוצה עכשיו, מה אתה רוצה? אז הוא יעשה תשובה, 130 שנה הוא יעף לו בצום, אבל פייג, אני אומר לך, אני שם פס ומתקדם, לא להיכנס לעצבות, לא להיות כמו קין, ואיחר פה, אתה מבין? לא להתכנס לדיכאון עכשיו, לא להתחיל להרביץ לעצמי, זה לא מקדם אותי, אתה מבין? זה לא עוזר לי שום דבר. למה חרה לך ולמה נפלו פניך? מה זה למה? כי לא קיבלתי, לא השגתי את הרגע הרוחנית, לא אותו שהשם כועס עליו. לא, אם תטיב סעט, בוא תתחיל להשתפר מעכשיו והלאה. תפוס את עצמך, תרים את עצמך. הבנתם? יופי. כאילו לדבר, יותר קשה ליישם, אבל רק אתה.
תן לי עוד כוח לשיר ולשמוח לפני שעובר היום.
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
טוב, יקירי, חזרתם אלינו, ואנחנו בעזרת השם היום לומדים איזשהו נוטריקון, קוראים לזה. במילה באנגלית קוראים לזה פאוס. זו שיטה שמשתמשים בעולם כולו. פאוס זה חמש אותיות באנגלית, כאשר האות פי זה פאוס, זה לעצור. זה לעצור, לא להידרדר אמנו, להתבונן כל דבר בפני עצמו, לקחת כמה נשימות עמוקות, ולהבין שאין לו בחירה. בסדר? ואם לא הייתי רוצה, לא הייתי עושה, ואם אתה עושה את זה כמה שרצית, אז יהיה רצון שנעקור את הרצון ונרצה רק דברים טובים. איזה אקספט, לקבל. לקבל את עצמנו, נקראי פייג, למדנו חלס, תבין, בסדר, עשיתי טעות, שים פס, תתקדם. אל תהיה כמו קין, שהוא נפל, אבל אתה רואה, הוא התעצבן, והוא נכנס לדיכאון, והוא ידרדר לרצח. במקום לקבל באהבה, קראנו את הפחץ קלמשטיין, לא אני. מפה להתקדם, להמשיך הלאה. יופי. הגענו לדבר השלישי, זה האות יו, של הפאוז, זה to understand. Understand זה להבין. מה זה להבין, ללמוד? הכוונה היא לדעת לא לקנא. בואו נלמד לקבל את הדברים שזה רצון השם. להפסיק עם תירוצים, כידוע בפרשה שלנו, ויאמר האדם, האישה שנתת עמדי, היא נתנה לי מהעץ ואוכל, להאשים את האישה או את הנחש, הנחש השיעני ואוכל, לא לתרץ תירוצים, ללמוד לקבל אחריות, להבין, יש פה שיעור שהשם מעביר אותי. תבינו שאנחנו מדברים פה על קנאה, וקנאה יכולה באמת להעביר את האדם, התאווה, הקנאה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם, וכולם מכירים את זה, להיזהר מזה כבורח מן האש. למה? אתה רואה שכל הפרשה שלנו מדברת, זה היה המפתח שכך יצר הרע, שהוא הנחש, הוא פיתה את חווה בנושא הזה, של קנאה. מה הכוונה? קודם כל, למה הנחש בכלל התערב? מה אתה נדחף פה, מה שנקרא? סליחה על הביטוי, אבל מה קשור? מה קשור הנחש פה עכשיו? אז כתוב על הנחש היה ערום, תראו את רשי במקום. אז רשי אומר שהוא ראה אותם, את אדם וחווה, ונתאבה לחווה, הוא רצה את חווה. לכן הוא הגיע, הכל מתחיל מקינה, לא, תראה איזה אישה, איזה, מה קשור אליך? מה קשור אליך? זה שלך, לך, יש לך פה נחשיות. מה אתה דוחף את האף? כביכול, אני לא רוצה לסבך איתו, אבל בסדר? אז זה מתחיל עם קינה, ואז הוא מגיע לחווה ומפתה אותה לאכול מעץ הדעת. איך הוא פיתה אותה? מה אתם אומרים? מה השיטה? עוד פעם, קינה. איך? תקשיבו. ויאמר הנחש אל האישה, לא מות תמותון. קודם כל, אל תהיו קיצוניים. כי יודע אלוקים, בואו נספר לך סוד, יודע אלוקים, כי ביום אוכלכם ממנו, אם אתם תאכלו מעץ הדעת, ונפקחו עיניכם, והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע. מה? איך הוא פיתה אותה? הוא אמר לה, תקשיבי, את רואה את העץ הזה? בואו נגיד לך משהו, בינינו עכשיו, בשפה שלנו. אם את אוכלי מעץ הזה, זה העץ שאלוקים גם אכל ממנו. איך הוא נהיה אלוקים? מה את חושבת? בשפה שלנו, כן? אני אומר לך, הוא אכל מהעץ הזה, ונהיה אלוקים. וממילא, הוא לא רוצה שאתם תאכלו ותהיו כמוהו. קרא לכם את רשי. כי יודע, כל אומן שונא את בני אומנותו. מה זה? כל אומן, אם אני עכשיו, להבדיל, נגר, אני שונא נגרים אחרים, כי הם מתחרים בי. אז להבדיל, ככה הנחש אמר לה, כי כל אומן שונא את בני אומנותו. מן העץ אכל, חס ושלום, כי בכל, אלוקים אכל מעץ הדעת, וברא את העולם. ממילא אם אתם גם תאכלו, והייתם כאלוקים, יוצרי עולמות. אז הוא פיתה את חווה, שמי, תאכלי את העץ הזה, זה יעיף אותך באוויר. בשפה שלנו, כן? תאכלי לברור, אני אומר, ליצור עולמות. אז בסתם זה לא בצורה הזאת, כי אנחנו לא יכולים בכלל להבין מי זה חווה, ומי זה הנחש, ובטח יש פה דברים הרבה 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 יותר עמוקים, אבל הרעיון הוא קנאה. אלוקים לא רצה שתאכלו, שלא... תבין שלא מתחרים, חס ושלום, כביכול. טוב, והוא הפיל אותה, והיא אוכלת, ותיקח מפריו ותאכל. נו, אז ברגע שהיא אכלה, הרי נפקחו עיניה, ותיפקחנה עיניה, נכון? עכשיו היא מבינה שעשתה טעות. אז למה היא אכילה את האדם הראשון? למה את מאכילה את האדם הראשון? אני רוצה להבין. מה התשובה? ותיתן לי, גם לאישה אימה ויוכל. למה? אומר רשי, ותיתן גם לאישה שלא, כידוע, זה דברים ידועים, אבל בכל זאת, שלא תמות היא, זאת אומרת, ידע שהיא תמות. נו, ויחיה הוא, ולא רק שהוא יחיה, וישא אחרת. שמעתם? אנחנו מדברים פה על חווה. אין לנו, לא רק השגה, זה אפילו בדיחה לחשוב על זה, אבל תבינו, אנחנו לא יכולים לדמיין מי היה הגאול מווילנה. תמיד לא יכולים לדמיין מי היה הבעל שם טוב, לא יכולים לדמיין מי היה, בוא, הולך אחורה, כל שכן, לא הרמב״ם ולא הרמב״ן, ולא רשי, וגם לא, בטח לא עכשיו נביאים, או משה רבנו, או האבות הקדושים, או נוח, או אדם הראשון. אי אפשר בכלל לדמיין למי היו האנשים האלה, זה לא נתפס, אבל אם התורה כותבת לנו את זה, זה ללמדנו. תראה, אני, כשהייתי בשבת, אז ניגש אליי איזה בחור איטלקי, חמוד, יש לי עכשיו פרויקט חדש, בלי נדר, שני פרויקטים קיבלנו על עצמנו בראש השנה, ירצו שאנחנו ניישם אותה, אבל אתה יודע, בראש השנה אנחנו אומרים, כי ידע כל יצור, כי אתה יצרתו, כי ידע כל פעול, כי אתה פעלתו. ואני חושב לעצמי, כאילו פנגר, אוקיי, אתה באמת מתפלל, מה אתה עושה אבל בשביל זה? זה דיבורים, מה אתה עושה בשביל שידע כל יצור וכן הלאה? מעבר לתפילה, אבל אתה לא מתפלל לזה כל השנה, נכון? ואז אמרתי, בלי נדר, אני, מעבר לעבודה שאנחנו עושים, אני מתקבלת משתי קבלות, בלי נדר. האחד זה להגיע למגזרים שלא לא, לא קל להגיע אליהם אולי, ולא הגעתי להם עד היום. אז קיבלתי לעצמי מגזר של חיילים. חיילים. ובלי נדר נראה כמה אני יכול להקדיש לזה מהזמן, וכן הלאה, יצרתי קשר, כמובן אני, בגלל שבעוונותיי, בסדר, אז הייתי בצבא, אז אני, יש לי אפשרו להיכנס לכל בסיס ברמה כזו אחרת. אז יצרתי קשר, אני בקשר גם עם הרב הצבאי הראשי, וגם כל הפמליה שם, בקיצור, אז סגרנו איזו תוכנית עבודה כזאת, שאני מגיע לבסיסים, לתת הרצאות, לתת הרצאות לחיילים, וזה אמור להיות בהתנדבות, אתה יודע, בכל זאת, ולהגיע לאנשים שלא היו רואים אותך בצורה אחרת, נקרא לזה אחרת. זה מצד אחד. מצד שני, זה פרויקט של חול, גם בחול. וכמובן עצמנו פרויקט שנקרא 72 שעות. בלי נדר, 72 שעות בחול. סביב שבת. אני טס לשבת לחול. מה עם התוכנית שלנו? יום חמישי. מתי אתה טס בדיוק הרב? אז נראה. התוכנית לא תישאר. מקסימום נשדר לכם. פעם מפה, פעם נשם. נראה, בזאת השם. אבל, למה אני אומר לכם את זה? כי המצב בחול הוא לא פשוט בכלל. המצב הוא לא פשוט בכלל. ואנחנו מאבדים יהודים, אם זה בהתבוללות, ואם זה פשוט מחוסר ידע שלהם, אנשים טובים. איך אמר לי מישהו הרב, תבין, יום כיפור זה יום לימודים אצלנו. לצערנו הרב, אני כואב עליה, אבל יום כיפור זה יום לימודים בבית ספר, כולם עומד בפאבליק סקול, אין לו בכלל ידיעה, אין לו... קיצר, זה היה שם איזה בחור איטלקי, שהייתי בסמינר, בשבת הזאת, בשבת והחג, אז זה היה משפחה מאיטליה, שהאימא היא המנכלית של כל בני עקיבא באיטליה. ופשוט סגרנו איתה איזשהו שבת שאני צריך לעשות עם כל הנערים, נערות, בני עקיבא של איטליה עכשיו. זה אחת השבתות שאנחנו צריכים לנסוע לשם. בקיצור, אז שואלתי הבחור האיטלקי הזה, כבר שכחתי מה רציתי להגיד, מה הוא שאל אותי? טוב, תראה מכל ההקדמות והעניינים, איפה היינו בכלל? מישהו זוכר כאילו מה דיברתי מקודם? טוב, כאילו נסחפתי פה ואני כבר לא יודע מה אני רוצה מעצמי. לענייננו, הוא שאלתי איזו שאלה טובה, ומה שעניתי לו, מה שעניתי לו, אני כבר לא זוכר. טוב, הראש שלי כבר זה אולי כבר מאוחר. לא איזה מאוחר, אחת ורבע. טוב, בקיצור, אני חוזר. אמרנו לא לקנה, נכון? אמרנו לא לקנה, ואמרנו שהאדם הראשון, היא נותנת לו מהעץ ויוכל. נכון? שלא תמות היא, ויחיהו ויסע אחרת. אז רואים פה באמת את ה... הנה, עכשיו נזכרתי משהו, שאל אותי, יופי, תודה. אז הוא אמר לי, אתה בחור צעיר איטלקי, חמוד. הוא אמר לי, פנגר, תקשיב, בלי לפגוע באף אחד, אני התורה היא חכמה, היא מדהימה, אבל העולם מתקדם. תבין, העולם מתקדם, אני מדבר איתך על G5, מדבר איתך עכשיו על קדמה לא נתפסת, תבין, עוד רגע אנחנו פה, הכל בעולם וירטואלי, ואחד אמר לי, אני כבר קניתי שטחים בעולם וירטואלי, ויש קניון במקום הווירטואלי שאני קניתי, וכבר אני עושה כסף על מקום וירטואלי, כאילו, אתה לא יכול להבין, כאילו, איך העולם הולך ומתקדם, זה לא נתפס. והוא אומר לי, בלי לפגוע, אבל התורה, אתה יודע, בוא, 3,300 שנה, יש קצת פערים, לא? מה קורה פה? אז אמרתי לו שאחת התשובות, הרחבנו בזה, אבל אחת התשובות זה התורה נקראת ספר תולדות אדם. התורה ניתנה לאדם. זה שהסביבה החיצונית השתנתה, קרי, במקום לנסוע בסוס ועגלה, יש שם לקסוס, בסדר? וכן הלאה. אז זה שהסביבה החיצונית השתנתה, האדם כאדם לא השתנה. זאת אומרת, אם גם חווה, לפי דרגתה, יש לה קנאה, אתם מבינים? אז אותו דבר אנחנו. האדם לא השתנה, מאז ועד עולם. היה תאווה, קנאה, כבוד. התורה ניתנה כמרשם, נקרא לזה, כסף אורות יצרן לאדם. מעבר לכל הכלים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו לפסוק הלכה, גם בעולם טכנולוגי, כי אלוקים נתן לנו את הבסיס. מהבסיס להבדיל זה כמו האותיות. כמו שיש כף בית אותיות, הרי מתוך הקף בית אותיות אני יכול לכתוב כל דבר שאני ארצה בעברית. כל הספרים בעולם בעברית נכתבו בסך הכל מ-22 אותיות. תחשבו על זה. סך הכל 22 אותיות, מיליוני ספרים נכתבו. שונים, לא אותו ספר, כן? מ-22 אותיות. יופי, זה אותו דבר. אלוקים נתן לנו את הבסיס. יש לנו י' ג' מידות שהתורה נדרשת מהן, יש לנו את הקבלה מחזל, ואנחנו יכולים לפתור כל בעיה הלכתית שתהיה בהתאם ליסודות שקיבלנו. אבל הרעיון מבחינתי, זה מה שרציתי להגיד לכם, זה מה שעניתי גם לבחור, זה שהסביבה השתנתה, זה בכלל לא משנה באיזה רכב אני נוסע, אם זה בסוס, בעגלה, ברגל, עם גמל או עם מרצדס, הנוסע ברכב לא השתנה. אז כמו שאתה רואה פה באדם הראשון, אותם אינטריגות, זה אסור להגיד את זה, אבל אם כתוב לא אומר, לא היינו אומרים, אבל אם חבל, היא מאכילה את האדם הראשון כדי שהיא לא תמות, והוא יחיה ושלא יתחתן עם מישהי אחרת, כאילו על גופתי שהוא יתחתן עם מישהי אחרת, אני לא אתן לזה לקרות, בשפה שלנו. מה, אבל זה חבל, זה לא, בלי לפגוע באף אחד מאיתנו, אבל כולנו קרוצי חומר, יש לנו אבא ואמא, אנחנו העתק הדבק, לטוב או למוטב. חווה זה יצירת כפף של בורא עולם. אין לך יותר שלמות מזה בעולם. אבל בכל זאת, אם התורה כותבת לנו את הדברים האלה, זה כדי שנלמד. ואם התורה כותבת שויפל השם אלוקים תרדמה על האדם וישן, למה מרדים אותו? למה מרדים אותו? מה הבעיה? בסדר, ויקח אחת מצלעותיו, ויסגור בשר תחתנה. למה להרדין את הבן אדם? זה אלוקים, הוא יכול הכל, נו, זה לא... מה הבעיה? אומר רשי הרי, נכון? מה רשי אומר, וישן, ויקח, שלא יראה חתיכת הבשר שממנו נברית, ותתבזה עליו. איך, כאילו, מה, זה את... אוף, לא יכול עכשיו, בשפה שלנו, כאילו, נו, באמת, זה אדם הראשון, זה חווה, זה... שוב פעם, זה שלמות שאנחנו לא יכולים לתאר אפילו, בינינו גם אין לה מתחרות כל כך, מה זה תתבזה עליו? לא, זה שיעור עבורנו. אל תתמקדו ברע. אל תסתכל בדברים הלא טובים של השני. אני אגיד לכם יסוד עכשיו. מבחינתי, לכל אחד מאיתנו בחיים יש 25%, נקרא לזה, נכס, ו-75% חמוד. אני לא אגיד לכם מושלם. חמוד. טוב. אז יש אנשים שמתמקדים ב-25% הלא טוב, שלכולנו יש, אני אומר לכם, 100%, 100%. וגם תגיד לי הרב, עכשיו אני ב-100% מגעיל. אז יש לך 25% מהחיים שהם כאלה, אבל... כביכול, זאת אומרת, הרוב הוא טוב, אני אומר לכם. רק יש כאלה שמתמקדים ב-25%, ואז מרגישים שהכל לא טוב. ויש כאלה שמתמקדים ב-75%, ומרגישים שהכל טוב. שאלת על מה אתם מתמקדים? ואיך זה משפיע עליכם? אז איך עושים את זה ואיך לא עושים את זה? בואו נשמע אחרי השיר הבא. טוב, לרצות. טוב, אז אנחנו היינו למעשה בעניין של קנאה, דיברנו על שלוש אותיות בינתיים של הפאוז, של לעצור שנייה להתבונן, לקבל, to accept ו-to understand, להבין קצת, ללמוד, לא לקנא, לא להתלונן, כן להתמקד בדברים הטובים שלנו בחיים, ויקיריי, בוא נבין שכל אחד מאיתנו עושה טעויות הרי, נכון? למדנו והבנו, אבל אנחנו רוצים לשפר. כדי לשפר, אנחנו צריכים גם להבין דבר אחד מאוד פשוט. אם לא תבקשו, אם לא תתפללו, לא תקבלו.
למה אתה אומר כבר, כבוד עליו?
וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, כי לא המתיר השם אלוקים על הארץ, ואדם עין לאבות האדמה. אז בואו נקרא רגע את הרב ירוחם לבוביץ' בספרו דאס תירה, בפרשה שלנו, דברים ידועים, אבל בואו נקרא אותם כדי להתחזק. אומר רשי מביא כך, ביום השלישי כתוב, ותוצא הארץ. ביום השלישי כתוב שהצמחים היו אמורים לצאת. אבל תכלס לא יצאו, אלא על פתח הקרקע עמדו, עד היום השישי. ולמה? כי לא המתיר. למה? כי לא היה גשם. למה לא היה גשם? ומה הטעם לא המתיר? לפי שאדם אין לעבוד את האדמה, ואין מכיר בטובתן של גשמים, אבל כשבא אדם וידע שהם צורך לעולם והתפלל עליהם, אז ירדו גשמים וצמחו האילנות והדשאים. יופי, זה מובן, מוכר. בורא עולם ביום השלישי בורא את הצמחים, אבל הם ממתינים. למי? לך. לי, לכל אחד מאיתנו, כדי שאנחנו נתפלל ונשחרר את השפע. יופי, ואומר כך רבי ירוחם לבוביץ' כותב כך, והנה, זה יסוד בבריאה כולה. אני אגלות לכם עכשיו יסוד, שתחקיקו את זה על לוח לבכם, אני אומר את זה לעצמי כדי להתחזק, שלא תגידו שלא ידענו. והוא אומר כך, וזה היסוד שאין נותנים שום דבר בלא תפילה. שמעתם? אין נותנים שום דבר בלא תפילה. והוא אומר, אמנם חידוש וגילוי גדול בעניין התפילה, וכשנעיין אפילו בשטחיות בסיפורים בתורה, נראה שברור שזה הסוד. ולכן האבות הקדושים לא השיגו שום דבר בלא תפילה. למשל, אברהם אבינו, הנה אנוכי, מה תיתן לי ואנוכי הולך ערירי. שרה יקרה ואין לה ולד. זה היה, זה היה תפילה, ולא ניתן לה, אלא בתפילה. יצחק ורבקה, כידוע, ויעתר יצחק לנוכח אשתו, יפה, הרבה והפציר, במה? בתפילה. לאה ורחל, וירא השם כי שנואה לאה ויפתח את רחמה ורחל הקרה, עד שאמרה ליעקב, הבה לי בנים. אז בלי תפילה לא משיגים שום דבר. הוא מביא פה רשימה שלמה, גם יעקב, שכמה פעמים בתפילותיו להשם, בצרת עשיו, צרת שכם, צרת יוסף ובנימין. ומה הוא אומר, וכי לא היו לאבות ולאמהות מספיק זכותים במה שיבשעו, הרי יש להם זכויות בלי עין הרע. אף על פי כן לא בא עליהם כלום בלא תפילה. ומה לנו יותר מזה, אומר הלו, כל גאולת מצרים, שכבר הובטחנו עליה, ברור, ונשבע השם על זה לאברהם, ליצחק וליעקב, אף על פי כן נאמר, וישמע השם את נעקתם. כי בלא תפילה לא היו נגאלים. וואו. אז יש פה שיעור אדיר, יקירה. עכשיו, את תגיד לי,
הרב, יש חילונים וגויים שמקבלים את זה בלי תפילה.
אז קודם כל, בוא נגדיר את זה ככה, לא מקבלים שום דבר ללא תפילה בחינם. בסדר? זאת אומרת, אם תראה אדם שמקבל בלא תפילה, זה עולה כסף. אז זה לא כסף שאנחנו מכירים, אבל זה עולה זכותים, מה שנקרא. זאת אומרת שהם יצטרכו לשלם על זה, והם משלמים לסתם מהזכויות. ואם אתה רוצה לקבל משהו בלי הזכויות, שלא ייגרע לך חס ושלום מהזכויות שלך, אז נא להתפלל. אז זה אמור לחזק כל אחד ואחת מאיתנו לא להפסיק להתפלל, יקיריי. גם אם נראה לכם שאתם לא נענים, גם אם נראה לכם שלא יודע, לא אכפת לי מה, אני אומר לכם, זה העבודה שלנו, הרי אנחנו נקבל איזה שכר, גם אם לא נקבל את מה שרצינו, כי אולי צריך להרבות בתפילה, יש מכסת תפילות, או שהדבר הוא לא הכי טוב בשבילנו, אז אלוקים חס עלינו ולא נותן את זה, לא משנה. אנחנו צריכים לזכור, אתה רוצה משהו? ההשתדלות הראשונית זה תפילה. מעבר לכל דבר אחר, קודם כל להתפלל ולבקש על הדבר הזה. נקודה מאוד חשובה עבורנו. מעבר לתפילה, אנחנו צריכים באמת לדעת שהקדוש הוא משגיח עלינו. בואו, תראה, יש אומרים שאם על ביצי קינים, אתה מכיר את זה? קרני רעמים. אני אגיד לכם משהו אחר. אתם מכירים מדוזה? מכירים מדוזות? בקיץ יש אותם בים. מדוזה, תקשיבו טוב, אין לה לא לב, לא מוח, לא אוזניים, לא עיניים, לא רגליים ולא עצמות. בסדר, מדוזה, אין לה מוח. חיים טובים, אין לה מוח, אין לה לב. איך זה יכול להיות? אין לה לב. אין לה אוזניים, אין לה עיניים, אין לה רגליים. והיא מסתדרת בחיים, נכון? בורר לה דואג. והן חיות עשרות ומאות, ואולי כבר אלפי שנים המדוזות האלה, והן מסתדרות. אז אם בור עולם זן ומפרנס מדוזה, ריבונו שלה, מה היא אוכלת, הגבר? איך היא מסתדרת בכלל? איך היא מתנועת במים? מה קורה פה? אז אם מדוזה בור עולם דואג, אז לנו לא ידאג. לנו לא ידאג. בוא, אז תתפלל. זה חלק מהעניין. חלק מהצרות, הסיבה של הצרות זה שתתפלל. לא רק כדי להעלים את הצרות, זה הדרך של קרבת אלוקים, תכלס. אז בואו נתחזק בנקודה הזו, ובואו לא נפסיק לבקש, אתה באוטו, אתה נוסע סתם, אם אני שם פרסומות, תתפלל. בסדר? בואו ננצל את הזמן על כל דבר קטן, כל פעם שאתם מפחדים ממשהו, אומר בצדק מלובלין, זה סימן, בואו נתפלל על זה. אבל מעבר לזה, בואו, כמובן, מעבר לתפילה גם בואו נעשה מעשים טובים. טובים. תראו, שלחו לי את זה מארצות הברית, משהו באמת חמוד. זוג שהתחתן. זוג שהתחתן, האמא נתנה לבת שלה מתנה. מתנה שאני לא יודע אם יש כזה דבר בארץ בדיוק, אבל זה כמו חשבון חיסכון בבנק. היא פתחה לה חשבון חיסכון, יש לזה שם באנגלית, אני לא יודע בדיוק מה, אני לא זוכר מה היא כתבה לי שם, אבל זה חיסכון ששם בעצם האמא הפקידה לה $1,000 כמתנה ראשונית, והחשבון הזה זה חשבון שכותבים ליד הפקדת הסכום את סיבת ההפקדה. שתוכל להחזיק ראש. למשל, סתם דוגמה, הכסף הזה הופקד בגלל מזכורת לרחלי העובדת. בסדר? סתם אני אומר. אז כל הפקדה כתוב למה הפקידו, מה הייתה סיבת ההפקדה. נהדר. והאמא נתנה את זה כמתנה לבת. מה, פתחתי לכם חשבון, וכמובן תעבירו את זה על שמכם, והחשבון הזה חשבון חיסכון, שהמטרה שלו, זה אני הפקד לכם הפקדה ראשונית של, 100, של $1,000. כל פעם, וזו ההצעה שלי כאימא לך, ביתי היקרה, בכל פעם, שיהיה לכם אירוע משמח בחיים, בזוגיות שלכם, משהו שלכם, ששניכם, אז תפקידו סכום כלשהו. כחיסכון. אם זה אירוע משמח קטן, אז תפקידו סכום קטן יותר. וככל שהאירוע משמח יותר, משמעותי יותר, תפקידו יותר. ויום אחד תשתמשו בכסף הזה, לחתן את הילדים או מה שרק תרצו. בסדר? אני חוזרת, פותחת לחשבון חיסכון, אני כבר הפקדתי את ההפקדה הראשונה, מפה זה שלכם, כעבודה זוגית נקרא לזה. בכל פעם שיש לכם איזשהו אירוע משמח, עשיתם משהו נחמד ביחד, חסד השם, בואו, תפקידו סכום שיהיה לכם, לילדים, ביום אחד תשתמשו בזה. והזוג הצעיר מאוד אהב את זה. ובהתחלה כך היה. היה עם הולדת לבעל, הם הפקידו איזה $100, מצאו יחידה להשכרה, הפקידו גם עוד איזה $150. כל פעם, כמובן, הילד הראשון, ככה כל פעם, כל שלב בחיים, כל פעם שהם עשו משהו נחמד ביחד, כל פעם שהם ראו איזשהו חסד השם עליהם, הם הפקידו כסף. לצערנו הרב, כעבור מספר שנים, הזוגיות קצת התחילה לקרטע. ואני אומר לכם את זה, עכשיו כבר שעה מאוחרת, אני יכול טיפה יותר לדבר בפתיחות, אבל זוגיות כמו כל דבר בחיים, אם לא נשקיע בה, אנחנו נשקע בה. כל דבר בחיים זה ככה. אז למה שפה יהיה שונה? אם אנחנו לא נשקיע בגינה, להבדיל, אז הגינה תעלה כמשונים. תראה מה קרה בשמיטה, מה שנקרא. אני לא יודע מה אתכם, אבל בגינה שלנו לפחות, כן? אם אתה לא תשקיע בגוף שלך, אז אתה תתחיל להשמין, ואתה תתחיל מחלות, בעיות, אתה צריך להשקיע מינימום, לא יודע, אבל תחזוק, כן? להבדיל, אם לא תשקיע בעבודת השם שלך, אז ברור שאתה תלך ותתרדר. יום אחד תעזבני, תלך יומיים הזווקה. אין דבר בעולם שאתה מצפה שאתה לא תשקיע וזה יסתדר מאליו. אין דבר כזה, סליחה שאני אומר את זה. אז נו, למה זוגיות זה אחרת? אם לא תשקיע, אז זה לא יתפתח ולא ישתפר, אלא להפך. טוב, בוא נחזור לזוג הזה. הזוג הזה, אכן, הזוגיות התחילה להיות על סרטון, והתחילו לריב על כל דבר קטן, ולא דיברו פה, ולא דיברו שם, ולאט לאט ממש לא היה להם טוב ביחד. ממש עלו על עצבים, מה שנקרא, אחד של השני, עד שיום אחד האישה מתקשרת לאימא שלה, ואומרת לאימא, די, החלטנו להיפרד. החלטנו להיפרד, שכל אחד ילך לחיים טובים ושלום, אנחנו לא מסתדרים ביחד. אמרה לאימא, אין בעיה, זו החלטה שלכם. אבל אני מציע לך, לפני שאת עושה את זה, תלכי לבנק, אחרי חיסכון. אחרי שמתגרשים, אני לא יודע, הכסף בורח, נעלם, זה הולך לפה, הולך לשם. תוציא את תשברי את החיסכון הזה, מה שנקרא. ותקחי את החצי שלך, ותהני קצת, מה שנקרא. כי מי יודע לאן, מה צריך הרבה כוחות עכשיו. אז הבת קיבלה את ההצעה, הלכה לבנק, וביקשה דף פירוט חשבון של החיסכון, לראות כמה כסף יש, לראות מה יכולה לעשות עם זה. אז שקיבלה את הדף פירוט של החשבון, יחד עם ההפקדות והסכום, היה כתוב גם בצד כל פעם את הסיבה של ההפקדה. והיא ככה עוברת במרוצת עם העיניים ככה לרשימה, אירועים מסמכים שהיו להם, אירועים מאתגרים שהיה להם, שברוך השם השם עזר להם, אירועים משמעותיים בחיים שלהם, והיא פשוט מתחילה לפרוץ בבכי. היא מחליטה לא למשוך את הכסף, היא חוזרת הביתה. היא אומרת לבעלה, תקשיב, אני רוצה שאתה מחר תלך לבנק, אני רוצה שתוציא את החיסכון שלנו, ואני רוצה חצי כדי לעשות דברים שאני רוצה. אז למחרת הבעלה הלך לבנק, וגם הוא ביקש דף פירוט של החשבון, לראות כמה יש, וגם הוא הסתכל על הפירוט. וגם הוא התחיל לפקוד. והוא חזר הביתה, אבל הוא חזר הביתה עם דף פירוט חשבון. הוא נתן את זה לאשתו. והיא ראתה את הדף פירוט חשבון כמו שהיא ראתה אותו אתמול, אבל עם תוספת אחת של הפקדה חדשה, של $5,000. והיה כתוב ליד זה, היום הזה זכיתי לראות כמה אושר וטוב הכנסת לחיי. אני מבקש סליחה. תני לי הזדמנות נוספת. ואז שניהם בכו. ואז רק הבינה את המעשה החכם של אמא שלה. להפקיד כל פעם על אירוע חיובי. למה? צריך למצוא דרך להזכיר לעצמנו את הטוב שיש סביבנו. גם את הטוב של הזוגיות שלנו, וגם את הטוב מהילדים שלנו, וגם את הטוב שהשם עושה איתנו. תארו לכם, היינו מנהלים כזה יומן כזה, שהיינו מצלמים. יש כזה שיטת עבודה, אני אומר לכם, שכל יום לצלם תמונה אחת לפחות של משהו טוב שהיה לכם, משהו חסד מהשם. לשמור את התמונות האלה. תמונות של הכרת הטוב, או חסד השם שיש עלינו. ניתן לנו פתאום פרופורציה לחיים, כי אני חוזר עוד פעם, לכל אחד מאיתנו יש חלק בחיים שהוא, נקרא לזה טעון שיפור. זה החלק העיקרי של סיבת התפילות שלנו, נקרא לזה ככה. 25% נכס. ותמיד יהיה כזה, אני אומר לך ברצינות, תמיד יהיה כזה. אבל יש גם 75%, ככה אני החלטתי את החלוקה הזאת, אני לא חייבת להיות נכונה בהכרח, אבל פחות או יותר, אני אומר. יש תקופות יותר, פחות, אבל 75% שטוב. אז יש אנשים שמתבוננים ב-25%, וזה כל החיים שלהם. וזה מה שהם רואים, והם מתעצבנים, והם עצבנים, וכן הלאה. ויש אנשים שמתבוננים ומתמקדים ב-75%. ואנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא לא אוהב תלונות. מאיפה לומדים את זה? נכון, מהלבנה. היא כתרגעה. מה, שני מלאכים? בקטר אחד. אז רואים שמי שמתלונן, השם יקטין אותו. השם מקטין אותנו, חבל. צריך יותר להעריך באמת את הטוב שסביבנו. כי יש טוב. ואני אומר את זה מכיוון שהתקופות הן לא פשוטות, ואנשים באמת עוברים אתגרים לא פשוטים. אז בואו נתפלל לאבא. כי הוא שומר עלינו, והוא באמת אוהב אותנו. אבא.
איי, אבא.
הוא שומר עלינו, הוא אוהב אותנו, הוא אבא של כולם. במלחמות שומר עלינו, בנסתרות גם שם איתנו, אבא שלי הוא מלך העולם.
אבא, 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 מלך העולם, מלך, 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 אבא של כולם.
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר.
טוב, חזרנו לכם, אנחנו בחלקה האחרונה של התוכנית, יקראי 1:43. טוב, נקודה אחרונה לקראת סיום. בואו נגדיר את זה ככה. כידוע, שלפני חטא אדם הראשון, הנחש היה מבחוץ, הנה הנחש, בוא נזהר ממנו, בוא לא נדבר איתו, בוא נתרחק ממנו, הכל היה טוב ויפה, לכאורה יותר קל מהיום, כי יכולנו לזהות אותו. אבל ברגע שנאכל עץ הדעת טוב ורע, כידוע טוב ורע התערבב בתוכנו. זאת אומרת, קחו בחשבון, ודיברנו על זה כמה פעמים, וכדאי ליישם את זה, שיצרה נמצא בתוכנו. זאת אומרת, חלק מה שנראה לי שאני רוצה, זה לא אני רוצה, זה ההוא. בסדר? ואני אומר לכם שלושה דברים שיצרה רוצה מכם. מעבר לעבירות וזה, זה ברור. יצרה רוצה להשאיר אתכם, א', שימו לטוב, חסרי עונים. הרגשה שאתה לא יכול עליו, גדול עליך, חסר עוני, דבר ראשון. דבר שני, רוצה שתשארו בבית. תשארו בבית, אני אומר לכם, כקטנים ומסכנים. ואם אפשר גם, שתהיו מבודדים. שלושה דברים. מבודדים, להישאר בבית, וחסרי עונים. אז אם אנחנו רוצים להינצל ממנו, קודם כל, צא מהבית. צא מהבית. תנסו לי לזכר באנשים דיכאוניים. מה לפי דעתכם, איך נראה אדם דיכאוני? עם חברים או בלי חברים? יוצא מהבית או לא יוצא מהבית? בעל כוחות או חסר עונים? יופי. אתה תראה שבדיוק זה התיאור של אדם שסובל מדיכאון. הוא יהיה מסוגר עם עצמו, הוא יתנתק מחברים, הוא מרגיש חסר עונים. בסדר? קחו דוגמה אחרת, אדם חרדתי. אדם סובל מחרדות. אותו דבר. הוא לא יוצא מהבית, הוא כבר מרוחק מחברים, הוא מרגיש חסר עונים. אני רוצה להראות שיצרה זה לא רק בעל תאווה, שזה עוד משהו, וכן הלאה, זה אותו אחד. ולכן העבודה שלנו זה קודם כל, צא מהבית. תהיה חלק מה, חלק משיעור, חלק ממסגרת תורנית. תהיה חלק מה, אל תישאר. למה הוא רוצה שתסגר בבית, בחדר, ובינינו אתה לא לבד בחדר. לא שאלוקים איתך, זה ברור. אבל גם המחשב לפעמים, נכון? והפלאפון, או יופי. אם היה לך טלפון כשר, והיית רק כווה נייס, נו, נו. חמוד שלי יצרה עובד עלינו. בוא, תעיף את השטויות האלה. תהיה חלק מ... אבל לא חלק מהשטויות, מהבלגן. קודם תצא מהבית. תהיה במסגרת. אתה עכשיו, הנה עומד חוזרים חזרה לישיבות. תמצא לך מסגרת, אתה לא נשאר בבית. אתה לא נשאר בבית, כי בבית יצרה, הוא הרבה יותר חזק. זה המגרש הביתי שלו, מה הכוונה? כאשר אוף דורס, תופס נחש, תדע לך, הם חלק מהטורפי נחשים. כך איזה נץ או עית, באמת עופות טיפה גדולים יותר. כאשר הם מזהים נחש, הם תופסים אותו, ואז מה שהם עושים, הם מעלים אותו לשמיים. תופסים אותו ברגליים, הופה למעלה. למה? הם לוקחים אותו, שימו לב טוב, לזירת המאבק שלהם. על הרצפה הנחש יכול לנצח אותם, יכול לברוח, יכול להקיש אותם. ברגע שהם מרימים אותו, מנתקים אותו, מה שנקרא, לוקחים אותו לשטח שלהם, לשמיים, שם הנחש חסר עונים, שם הוא פגיע, אם רוצים, הם עוזבים אותו ולהתראות על חייו. זה הדרך שלנו, להתמודד עם היצרה, לא במגרש הביתי שלו. המגרש הביתי שלו, אני אגיד לך איפה המגרש הביתי שלו. אם אתה, סליחה, אני מדבר פתוח עכשיו, בטח, חבר, אבל אם אתם נפלתם בעבירה כלשהי, אותו מקום של הנפילה הופך להיות השטח של יצרה. למה? כי הסיכוי שאני אפול באותו מקום גדול יותר. זהו. המקום הזה כבר נחרט אצלי בזיכרון כמקום בעייתי. כמקום של כבר כמעט קיצור דרך לעבירה נוספת. ובדרך כלל אם זה בחדר שלי או בבית באיזה מקום, לא יודע מה, אני, או איזשהו מקום שאתה הולך אליו, תברח משם, אתה מבין? אל תתקרב לאותו מקום, אם זה שייך, בסדר? אז תלך לישיבה, תלך בית המדרש, מושכהו לבית המדרש, נכון? זה, כולנו יודעים את זה. זה דבר ראשון. דבר שני, אל תרגיש את החסר עונים. יצר, אני אתן לך הרגשה שהוא יותר חזק ממך, ואתה מסכן, זה לא נכון. הרי אם אני אתן לך $1,000,000, ובקש לך אפילו מיליון שקל, להתגבר על יצרה, תאמין לי שאתה תקבל כוחות מהרצפה, נכון? אז יש לך כוחות, ותאמין שיש לך כוחות. ואלוקים לא מעמיד אדם בניסיון, כן יכול לעמוד בו, זה יסודות שכולנו יודעים אותם. אז אתה חזק הרבה יותר מה שאתה חושב, ואת חזקה הרבה יותר מה שאת חושבת. ולכן אני אומר עוד פעם, החשיבות הכי גדולה זה לפתוח דף חדש. זה הסיבה שסיימנו את התורה לעיני כל ישראל, ומיד, מיד, יש כאלה שמשתנים בלי הפסק וכן הלאה, ישר, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מה הלחץ? בוא, סיימנו את התורה, תן איזה שבוע להירגע. מה אתם חושבים? רעיון טוב או לא? סיימנו את התורה יפה מאוד, יפה מאוד, שנה שלמה, תקשיב, שבוע, שבוע. די, בוא נירגע קצת, תן לנו קצת חופש. תן לנו קצת חופש. לכאורה, חס ושלום, אבל הייתי חושב שמתאים. אין חופש, אין דבר כזה. למה? למה לא? כי אנחנו צריכים להבין שהם חיינו ואורך ימינו, והם נהגי יומם ולילה. והרעיון המוסרי מבחינתנו, בין השאר, זה סיים את הפרק, תתחיל פרק נוסף. מיד, לא, אין, אני עכשיו בחופש. אין דבר כזה. אתה קם, אתה נלחם, אתה ישר ממשיך, אתה ישר ממשיכה, נפלנו, לא משנה מה, אין הפסק. גם אם הגעת לאיזה פסגה מסוימת, חמוד שיית רק בהתחלה, תגיע לפסגה גבוהה יותר, קדימה, תחפש עוד פרויקט, תחפש עוד התעלות, עוד קרבת אלוקים. תן, 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 תן! אתה מבין, זו העבודה שלנו צריכה להיות. אז למשל, שלחו לי יפני אחד, אשתו, בגיל 52, התחילה לאבד את הראייה שלה. והיא, כמו שאמרתי לכם, יצאה גם נופל עליה, והיא לא רצתה לצאת מהבית, והיא נכנסה לדיכאון, וכבר אין לה כוח לתפקד בכלל. אז מה הוא עשה היפני החמוד הזה? הוא שתל במשך שנתיים, תקשיבו טוב עכשיו, שלחו לי תמונות של זה, מאות ואלפי פרחים. ספציפיים שהיא אוהבת את הריח שלהם. מאות ואלפי צמא פרחים כאלה. והם שתל מלא מרבדים, מרבדים של הדבר הזה, כדי שהיא תצא מהבית, והיא תהנה מהריח. וככה הוציא אותה מהבית. וככה היא יצאה מהדיכאון שלה. אז צריך לדעת לצאת, לצאת מהבית, לא להישאר מסכנים, חסרי עונים, להרגיש שיצר יותר חזק מאיתנו, זה ממש ממש לא. תחפשו כל דרך אפשרית. וגם אם דברים הסתבכו, לא לאבד עשתונות. היו שני חברים, פאולו ומרקו, שני גנבים. טוב, לא משלנו, אבל פאולו ומרקו. יום אחד הלכו ברחוב, ראו במרפסת קומה רביעית, היה שם גרטל מזהב. וואלה, וואלה. אז פאולו אומר למרקו, וואלה אחי מרקו, תאפס אחי, אני שומר, שאף אחד לא יראה. מרקו מתחיל לטפס. עולה מקומה אחת לקומה שנייה, לקומה שלישית, דרך המרזב מגיע לקומה רביעית. שם הקד מזהב, אבל איך שהוא מגיע ליד הקד מזהב? צ'קנקה, מגיע שוטר. שואל את פאולו למטה, מה אתם עושים פה? אז פאולו לא איבד את ההשתנות. אמר לו, כבוד השופט, השוטר, חבר שלנו, יש לו מחר עם הולדת, החלטנו להפתיע אותו. אז אמרנו, נשים לו קד מזהב במרפסת. אומר לו, שוטר, אני לא מסכים. תגיד לו שירד מיד. טוב, אז פאולו קורא למרקו, מרקו, תוריד את הקד, השוטר לא מסכים. ראיתם? חמודים. טוב, זה לא ממש דוגמה טובה, אבל מבחינתנו, זה כן שיעור עבורנו. גם אם משהו הסתבך לנו, יקיריי, גם אם משהו לא הלך, חי, 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 חייכו, וזה הסיום של הפאוז שלנו. אמרנו, הסיום של הפאוז זה פאוז, זה הפי של לעצור, ה-A זה accept, ה-U זה understand, ואז smile זה ה-S וה-E האחרונים. smile, תחייכו, יקיריי, כי יש סיבה לחייך, ו-enjoy, בוא נהנה מהחיים שהשם נתן לנו, נודה על כל דבר קטן. ומה קשור חי חי חי? זה השיר האחרון. קבלו. רגע, ברח לי. הנה, נו. אופה, בבקשה. עם זה נסיים. וכבר ניפרד אחרי השיר הזה. אפשר לרקוד קצת, לעמוד על הרגליים. ואופ, אופ, אופ, ו...
כל אודקה, כל פתח אדקה, פותח את ידך, הוא מסביע לכל חיי, איי, איי, איי. חי, 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 חי.